השם שנתתי לשיחה של הערב היא אפשר להתאמץ ליצור אקלים, סימן שאלה. בואו נראה, אפשר או האם אפשר להתאמץ ליצור אקלים, מזג אוויר. ואני לא יכול להבטיח כמה מה שאני אדבר יתחבר לכותרת הזאת אם זה יעשה היגיון, אבל נראה. הבודה, אותו מורה רוחני שחי לפני מעלה מ-2500, כמעט 2600 שנה, והסתובב במשך עשרות שנים בצפון הודו, ושיתף אנשים בתובנות, בפרי הראייה שלו, בהתעוררות שלו. בודה, אגב זה לא שם של בן אדם, בודה זה מילה בשפה הפאלי, אותה שפה שבה נכתבו הדברים שהוא לימד, הדרשות שאותן הוא לימד, מועלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר עזיבתו את העולם בשפה הפאלי, שהיא כנראה ניב מאוד 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 קרוב לניב שבו הוא עצמו דיבר. והמילה בודה בשפה הזאת היא באה מן השורש התעוררות, המשמעות שלה היא זה שהתעורר, שזאת כשלעצמה מטאפורה מאוד מאוד מעניינת לעיין בה. התעוררות. התעוררות אגב בשונה מהערה, שאולי מטאפורה יותר מקובלת בחברה, בתרבות שלנו, בעידן החדש, היא מצויה גם בלימוד של הבודה, אבל היא הרבה פחות נפוצה. המטאפורה היותר נפוצה היא המטאפורה של התעוררות. התהליך באיזשהו מקום הכל כך יומיומי הזה, כל אחד מאיתנו, פעם ביום, בריטריטים, פעמיים, יש גם שלאפשטונד, שנת צהריים, מתעורר, פעולה, משהו, תהליך שהוא מאוד מאוד יומיומי, הוא לא איזשהו משהו אקסטרה וגנדי, ובו בזמן הוא נוגע באיזשהם שני מישורים שכמו קשה לגשר ביניהם. כאשר אנחנו ערים, אנחנו כמו לא באמת, לא ממש יודעים מה זה היה לישון באיזשהו אופן, וכאשר אנחנו ישנים, אנחנו לחלוטין לא מבינים שאנחנו ישנים. מעניין לתת לדימוי הזה להדהד בתוכנו, בתוך הקונטקסט של מה, במה אנחנו עוסקים כאן בכלל, מה אנחנו מגלים, מה אנחנו מחפשים. בכל אופן, הבודה כשדיבר על, תן לנו כל מיני ערוצים לתרגל בהם וללמוד בתוכם. אחד הערוצים המשמעותיים שהוא דיבר עליהם הוא ערוץ ההקשבה, ערוץ השמיעה או ההקשבה. אמר לו, לא יסולה בפז המקום של להקשיב לדרמה. דרמה, עוד מילה בשפה הפאלי, שיש לה הרבה משמעויות, אבל לצורך העניין המשמעות שלה זה הלימוד הזה, ההגות והפרקטיקות שבהן אנחנו עוסקים כאן. ובעצם בשיחות הערב, שיחות הדרמה, אנחנו מתכוון, זוהר ואני, לדבר מעט על ואת הדרמה, ואני רוצה מאוד מאוד להזמין אתכם להקשיב. אני מודע לזה שערב, אני מודע לזה שהיום היה לא קל, ולבטח יש עייפות לא מעטה. ופה בזמן ההתכוונות הזאת להקשיב, ובלי לחץ. מורה שלי, מורה שלנו, קריסטופר, הרבה פעמים, חשבתם פעם למה נולדנו עם שתי אוזניים? שתי אפשרות שמאוזן אחת זה יצא, ומאוזן השנייה, מאוזן אחת זה ייכנס, ומאוזן השנייה זה יצא. בלי לקחת את הדברים כבד מדי, בלי צורך להיאבק ולהבין את מה שאולי מרגיש לא מובן, או להתווכח עם מה שמעורר איזושהי התנגדות, אם יש דברים כאלה מאוד חזקה בפנים. אלא להיות בתוך מקום של הקשבה, הקשבה שהיא מלאה, שהיא חלק ממנה מופנה החוצה אל המילים, הרעיונות שמובעים כאן, וחלק ממנה מופנה פנימה, אל איך אתם בתוך הסיטואציה הזאת, אל התגובות הפנימיות שעולות, אם זה תגובות אל הנאמר, שעמום, מזדהות, עניין, חוסר עניין, התנגדות, הזדהות, ובין אם זה כל התנועות שהולכות לכל מיני מחוזות אחרים, בדיוק כמו שאנחנו עושים בשאר הזמן כאן, על הקרי. אני רוצה להתחיל בכמה אירועים על המין הזה שאנחנו חלק ממנו. הומו סאפיאנס, או הומו סאפיאנס סאפיאנס, המין האנושי. אני חושב שדי קשה לא להודות שאנחנו יצורים די מוזרים. מין די מוזר. מצד אחד, אנחנו הגענו לרמת פיתוח שאין לה שום תקדים. כוח כמין שלא היה לאף יצור חי אחר בתולדות הגלובוס הזה, בתולדות האבולוציה, מאז הבריאה, איך שלא תרצו לקרוא לזה. ועם כל הכוח והפיתוח הזה, עם כל הרצון שלנו להגיע למקומות של שלווה ושלום ואושר, אנחנו כמו עוסקים, גם כן בצורה חסרת תקדים, בהרס מה שאנחנו מקיף אותנו. המשבר הסביבתי, חממות כדור הארץ, ההכחדה של מינים של בעלי חיים וצמחים, דלדלות במשאבים, כל כך הרבה דברים מדהימים שקשורים בעצם לקרקע שלנו, לסביבה שלנו, למה שאנחנו ניזונים וחיים ממנו. המלחמות וההכחדה ההדדית שלנו אחד את השני, רק במאה הקודמת שרובנו, כולנו, נולדנו בה שתי מלחמות עולם, מאות מיליונים של הרוגים. ההרס הזה הוא פרי של פעולות שלנו. בטח ובטח כשאנחנו מדברים בערג ההדדי שלנו אחד את השני, וגם העדויות ההולכות ומצטברות על כך שהמצב של הפלנטה, של כדור הארץ, התחממות, זה בעיקר פרי פעולות שלנו, אורח החיים שלנו. ובו בזמן, זה מה שאנחנו עושים. כתרבות, כחברה, וזה פרי בעצם פעולות שלנו, שלי ושלכם. מוזר, לא? מבולבל משהו. ואני חושב שאם הולכים הלאה עם הבלבול הזה, אנחנו יכולים מאוד מאוד למצוא אותו גם בהתנהלות שאנחנו מכנה אותה בדרך כלל ההתנהלות שלנו כפרטים, כי הרבה פעמים מול דברים גדולים כמו התחממות כדור הארץ או מלחמות, יש בנו נטייה לומר, טוב, זה גדול, זה גדול, זה לא אני. אבל כשאנחנו מסתכלים גם על החיים המאוד אישיים שלנו, בסך הכל מה אנחנו מבקשים? כל אחד מאיתנו מנסח את זה אולי אחרת, בוחר במילים אחרות, שפה אחרת, דימויים אחרים. אבל אפשר להגיד שמילים כמו עושר, שלווה, שמחה, לא לסבול, דברים שדי משותפים לנו למה שאנחנו נחשפים אליו, מה שאנחנו מבקשים. ואנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בעצם כאשר אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושים את זה. למה אנחנו משקיעים אנרגיה בניסיון לשפר את מצבנו הכלכלי, להשיג סטטוס יותר טוב בעבודה, קריירה יותר טובה, להצליח בלימודים, לפתח מערכת יחסים, להשיג מערכת יחסים, להיפטר ממערכת יחסים. מאחורי הדברים האלה, שאולי תוך כדי היום יום אנחנו אומרים, אני פשוט רוצה את זה, יש בנו את האמונה, זה יגרום לי אושר, שלווה, שמחה. ובאיזשהו אופן דומה שאנחנו בפעמים כמו מוצאים את עצמנו כמו באותו מקום, כמו מישהו שפעם דימה את זה, דימוי מאוד יפה, כמו שמטפסים על הרים, רואים שם איזושהי פסגה, והרצון, אני רק רוצה להגיע לשם. אני לא מכיר את זה כל כך על הרים, לא טיפסתי על הרים, אבל אני זוכר בחולון, כשהיינו ילדים, היינו מטפסים על הגבעות חול שעוד היו שם. עכשיו כשאספתי את זוהר בדרך לפה, הייתה אצל אמא שלה בחולון, ראיתי שאין כבר את החולות האלה, ועל הגבעות חול האלה שהיינו מטפסים כילדים, תמיד היה, אני רוצה להגיע לשם. וכמעט תמיד שמגיעים לאיזושהי פסגה קטנה כזאת, רואים שמאחוריה יש עוד אחת. בתוך דקה או שתיים, איפה שאנחנו זה כבר, לא, זה לא זה, אני רוצה לשם. אנחנו כל הזמן נעים בתוך התנועה הזאת, מבולבלים משהו. כשמסתכלים על זה מהרבה מאוד בחינות, אנחנו מתנהלים אחרי מסמלים מקובלים בחברה ובתרבות שלנו, שכמו סיפרו ומספרים ושווים ומספרים לנו שזה מה שאנחנו צריכים בחיים. יש מי שקורא לזה בעיקר השילוש הקדוש המודרני, כסף, תהילה ופרסום וסקס. שלושה דברים שמכל כך הרבה כיוונים משודרים לנו, זה מה שאנחנו צריכים. בסרטים, בטלוויזיה, בעיתונות, בסיפורים, הארכיטיפים האלה כל כך כל כך חזקים. ביחד יש לנו מאות שנים של ניסיון חיים. ואיכשהו נראה לי שאם אנחנו כאן, יושב על איזושהי ידיעה, גם אם הידיעה הזאת היא כרגע כמו איזו לחישה קטנה של ציפור, שזה לא באמת נותן את זה. אני אוהב כאן את הביטוי האנגלי, doesn't really deliver. It doesn't really deliver. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, לא יודעים בכלל איפה לחפש. אחרי כמה ימים, ניגשה אליי סיני, הבת הגדולה שלי, בת 14 עוד מעט. ופתאום כזה out of the blue, אמרה לי, אבא, תגיד, מה הכי חשוב בחיים? אני מלמד דרמה ומדיטציה ורוחניות וזה ו... וואו, הייתה שם תקרות מתיקות למבוכה הזאת שחשתי מעיניים התמימות שלה. מה באמת חשוב בחיים? מבוכה והתרגשות. התרגשות ונגיעה של הלב שהשאלה הזאת בכלל עולה, זה חסד שהשאלה הזאת עולה בנו. מה באמת חשוב? מה משמעותי? ואם אתם חושבים שאני אתן עכשיו תשובה, אני יודע שאתם יודעים שאני לא, אבל אם אתם חושבים, עלה לי כאן ישנה איזושהי דרשה מאוד מאוד יפה שמספרת על הבודה, הוא היה מורה נודד. הוא נודד במשך השנים באזורים שונים של הודו, ובאותו סיפור, הסיפור מספר שהוא מגיע ושוכן ביער מחוץ לעיר של אנשים, שבט, שנקראים בני הקלמה. ואז בוקר או אחר הצהריים, אני מניח שזה לא היה ערב, יער, חושך, זה זמן שהוא בעצם נותן איזושהי שיחה, ויוצאים רבים מבני העיר ומתאספים ומגיעים. נורא יפה איך שהסיפור מספר שחלקם ניגש ועובר לפניו ומוריד, משתחווה, אולי אפילו ממש קוראים אפיים ארצה. אחרים אולי ניגשים ואומרים לו, שלום, מכובדי. אחרים כזה עוברים לידו ואומרים, היי. ואחרים פשוט אפילו עוברים ולא ממש מתייחסים, פשוט תופסים את המקום שלהם. כל מיני אנשים מהבחינה הזאת, זה לא היה איזושהי כיתה של תלמידים שלו, של סוגדים או משהו כזה, אלא אנשים עם כל מיני התייחסויות שבאו לשמוע אותו. והם אומרים לו, אתה יודע, כל איזשהו זמן מגיע אלינו לכאן איזשהו מורה רוחני, ממש כמוך. והוא מתיישב כאן ביער, ואנחנו יוצאים, ואז הוא מדבר אלינו, ומרביץ בנו את תורתו. ורבים מהם אומרים דברים מאוד יפים, מאוד, שנשמעים מאוד נכונים. אבל הרבה פעמים כשמורה כזה מסיים, אנחנו מסיים את הדברים, ואנחנו אומרים לו, אתה יודע, לפני חודשיים היה פה מורה אחר, בדיוק כמוך, והוא גם חלק איתנו את חוכמתו, רק העניין שהוא אמר משהו אחר ממה שאתה אומר. אז המורה הזה אומר לנו, עזבו אותך ממה שהוא אמר. זה שטויות, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין מה הראש שלו. מה שאני אומר, זאת האמת. אנחנו יוצאים מכל הסיטואציה הזאת, אנחנו נורא נורא מבולבלים. אז הבודה כמובן אומר להם, כל האחרים בלבלים את המוח וזה... לא, לא, זה לא מה שהוא אומר להם. אומר להם, תראו, אם בא איזשהו מורה ושמעתם עליו, אתם יודעים שהוא מכובד והוא נחשב, והוא בא, הוא אומר דברים הגיוניים והם נשמעים נכונים. ואז בא מורה אחר וגם הוא מורה מכובד ששמעתם עליו דברים טובים וגם משהו... זה נורא נורא הגיוני שאתם מבולבלים. יש את כל התנאים והנסיבות לזה שיעלה בכם בלבול. מה שאני מציע לכם, אל תקבלו מה שאומר אף אחד. ככה, בגלל ששמעתם עליו, בגלל שאומרים שהוא מאוד מכובד, בגלל שכתוב ככה בכתבי הקודש, בגלל שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אל תקבלו דברים רק בגלל זה. אם משהו נראה לכם או מצלצל בכם, תבדקו את זה. תבדקו על בשרכם ותראו אם זה עובד. אם אתם רואים, אם אתם יודעים בעצמות שזה עובד, תאמצו את זה, תקחו את זה עוד. מעבר לזה שיש משהו מאוד יפה בעיניי בתנועה הזאת, שגם שמשאירה מקום ומעודדת לשאול שאלות, לבדוק ולחקור, מעבר ליופי של הגישה הזאת, היא מצביעה על משהו מאוד 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 משמעותי בה. מה שאנחנו עוסקים בו כאן הוא לא איזשהו ידע מרכש. הוא לא איזשהו ידע שיבוא המורה ויגיד לכם, או נקרא אותו, אוקיי, ניקח אותו לעצמנו. זהו ידע שמבקש מאוד מאוד להיות מוטמע בתוכנו. אני נורא אוהב את הביטוי בעברית, לדעת בעצמות. כאן, לראות את הדברים באופן מאוד ישיר, כמו זה נמצא בתוך הפעולה הזאת של ראייה. זה תהליך מאוד ישיר וחד ומיידי, לא איזשהו תהליך מאוד ארוך של לימוד והבנייה של עוד ועוד ידע אחד על השני. רגע של ראייה הוא רגע של ראייה. בדיוק כמו אם תעצמו לרגע עיניים ותפקחו אותם. לא מתרחש כאן, לא צריך איזשהו גב של תהליך. זה מעברר. יש מיד את החוויה של צבע, של צורה. תוך מקום של ראייה. הישירות הזאת היא לא מושתתת על מבנים של רעיונות, אמונות, תפיסות. שיוצרים ביחד איזשהו מבנה אינטלקטואלי רעיוני. יכול להיות לזה את המימד הזה, אבל המימד הזה בתוך הקונטקסט של הדרמה הוא רק הצבעה. הוא רק ניסיון להצביע, רק ניסיון לתמוך בנו בתהליך של לראות, להסתכל בעצמנו. המונח הזה, ויפאסנה, כולנו שמענו את המונח ויפאסנה, אנחנו פה הרי באנו לריטריט ויפאסנה. מה זה אומר? היום זה מונח שהוא כבר כל כך רווח בחברה, בעיקר אצלנו בישראל, אפילו היו פרסומות שהיה בהם אני בויפאסנה. זאת אומרת, אם המפרסמים בחרו להשתמש בזה, ההנחה שלהם היה שרוב הציבור שמע את ההברות האלה. ומה זה מזוהה? למה הכוונה הייתה אני בויפאסנה? מישהו ראה את הפרסומת? הייתה לפני איזה שנתיים. אני בויפאסנה זה אני בשתיקה. כשהויפאסנה כל כך מזוהה איתה, אתם בטח מבינים למה. המילה ויפאסנה היא מילה בשפה הפאלי, שהמשמעות שלה היא לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים. או לראות אל תוך הדברים. באנגלית זה נהדר, insight. insight נושא גם את התוכן של הראייה, לראות פנימה, במקום המאוד ישיר הזה, אבל יש פה גם את המקום הזה של תובנה. ובעברית המילה תובנה לא נוסעת בתוכה את המקום של לראות. ויש בזה, האקדמיה אגב תקנה איזושהי מילה, אבל היא לא כל כך מוצלחת, זה בוננות. זאת בעצם המילה העברית לאינסייט או ויפאסנה. נשאר עם אינסייט ותובנה. הריטריט הוא בעצם איזשהו מרחב מאוד מאוד מדויק שמכוון מהמון המון ניואנסים מאוד קטנים, החל במרחב הפיזי, בלוח הזמנים, בשתיקה, בהתנהלות הלא פוגענית, הלא מזיקה, שזוהר דיברה עליה אתמול בערב, במדיטציות, המון המון ניואנסים קטנים ביחד שמתחברים ורוקמים את המרחב שבו ישנו עידוד בעצם, הוא מהווה את הקרקע לצמיחתן של תובנות, לאפשרות לראות, אפשרות שבדרך כלל היא חמקמקה עבורנו, היא לא נגישה עבורנו. התודעה היומיומית היא ניחנת, מאופיינת בנטייה להיות מוסחת, כמו שאנחנו רואים כל כך כל כך חזק פה. מה בסך הכל ההזמנה של הנחיות המדיטציה? לשים לב לנשימה, לחזור ולשים לב לנשימה, לא להתבאס ולא לשפוט את עצמנו כשאנחנו שמים לב שזה לא קורה. סיני הבת שלי הייתה תקופה מאוד ארוכה, באה בבוקר ויושבת לי על הברכיים כשאני הייתי יושב ומתרגל, קם לפני המשפחה ויושב ומתרגל, ואחרי כמה שנים בוקר אחד שאלה אותי, יקי שוכב את עושה את שאלה בתוך איזה שאלה, אבא מה אתה עושה כשאתה עושה מדיטציה? התשובה שיצאה לי זה, אני שם לב לנשימה שלי. אז אמרה לי, שם לב לנשימה? זה כלולה. וכן, זה מאוד מאוד פשוט, אבל כמה זה לא קל. אנחנו בעצם, בתוך התהליך הזה שבו אנחנו מתכוונים לשים לב לנשימה, אחת התובנות, אחת הראיות המאוד ישירות שאנחנו רואים ולא קל לנו עם זה, היא הנטייה המורגלת של התודעה להיות מוסחת. בודה נתן לזה דימויים מאוד יפים, הוא קרא לזה monkey's mind, תודעה של קוף. כמו קוף שקופץ מענף לענף, מענף לענף. אני תמיד מדמיין את זה כמו טרזן כזה. מחשיבים לדברים שנאמרים כאן ופתאום שומעים ברקע צליל של וספה. ונזכרים במשה עם הווספה שלו שהיה נוסע בילדות ליד הבית. וחושבים אז על מה קורה בעיר הילדות שלנו. ופתאום חוזרים לכאן ואז מרגישים אשמים. התנועות האלה. ופן אחר, זה לא דברים נבדלים, אבל זה פן אחר שאפשר לראות שהתודעה שלנו מתאפיינת בו, ובתנאים היומיומיים זה מאוד מאוד חזק, שלצד השחת הדעת, אם תרצו הצד השני של המטבע, היא שהמודעות איננה רציפה. אני אגיד את זה במילים אחרות, בודה פשוט אמר לנו, חבר'ה, כולכם עם ADHD. הרבה עוד לפני שפיתחו את כל האותיות האלה ואת כל ה... שמטבעה המודעות ותשומת הלב לא נוטות להיות, לא נוטות להיות רציפות בדרך שבה הם, באופן היומיומי שלהם, כשאנחנו לא יוצרים תנאים מיוחדים. ועוד מתאפיינת התודעה בתגובתיות. מה שעולה במרחב הפנימי, כהרף עין נוצרת כלפיו איזושהי תגובה, והתגובה הזאת עצמה יוצרת עוד הסחת דעת. עולה צליל של השיעול של השכן שלנו, והצליל הזה כהרף עין מתויג אנחנו אומרים זה רעש, אנחנו אומרים רעש, אנחנו אומרים זה צליל לא נעים. והנעימות יוצרת איזושהי התנגדות אליו, עוד פעם הוא. או אל עצמי על זה שזה עולה לי. שלושת הפנים האלה מתכתבים ביניהם. הסחת הדעת, התגובתיות, והיא הרצף של תשומת הלב. היא הרצף של המודעות. באיזשהו אופן אפשר לומר שמה שפן מאוד מאוד משמעותי של הריטריט ובעיקר של החלק הזה שלו, בעצם יצירה של אקלים שמהווה קרקע לבהירות, לצלילות הדעת. זוהר דיברה אתמול או היום בבוקר על הרי שלג האלה, שפעם היו מונחות כמעט על כל שולחן משרדי. הייתה כיפה שקופה עם מים בתוכה, שיש בפנים פריז או ירושלים או לא יודע מה, כמה בתי פלסטיק האלה, וכשעושים ככה רואים בעיקר את השלג, רק שהיא מונחת, לאט לאט השלג יורד למטה, הפתיתי פלסטיק האלה, כן? זה לא שלג אמיתי. ואפשר לראות פנימה. או עוד דרך שאפשר לדמיין את זה, זה אם תחשבו שאני מחזיק כאן כוס ויש בה מים, ובתוך המים גם שמתי כמה כפיות של חול. ואם אני אשב ויבחוש בכוס, לא נוכל לראות דרכה. כי החול שוב ושוב יתפזר בפנים והמים יהיו אחורים. רק כאשר אני אניח את הכפית, פשוט יחזיק את זה, בלי לעשות שום דבר, לאט לאט החול ישקע, ועוד פעם נוכל לראות את הצלילות הטבעית של המים. האיכות הצלולה, היא איכות מאוד טבעית לתודעה. אלא שהתודעה היומיומית, כמו שאמרנו, שלל הדברים, שלל התנאים והנסיבות שנכנסים, יוצרים בה רעש. אנחנו, אמרנו בהתחלה, מבולבלים. אנחנו מבולבלים בעצם זה שאין לנו את הכלים, את הידע, את ההבנה, כיצד לעזור ולתמוך. ולהיות בתוך תנאים שמאפשרים לדברים לשקוט, לתודעה לשקוט, מאפשרים לי את האקלים הנכון, וכשישנו את האקלים הנכון, אפשר לראות. וכאשר רואים, זה מה שאנחנו קוראים לו לצורך העניין תובנה. אפילו שהמילה תובנה יכולה להיות מילה נורא נורא מבלבלת כשלעצמה. אנחנו יכולים לשבת רטריט שלם, עם איזושהי המתנה בפנים. איפה היא התובנה הזאת? מחכים לאיזשהו רגע שאולי פתאום יהיו חצוצרות ויפרס איזה שטיח אדום ונשמע פתאום אין אני, אין אני, אין אני. אז לפעמים כן, לפעמים תובנה יכולה להרגיש גם איזשהו משהו כזה, אבל הרבה פעמים ממש לא. מה שהופך תובנה לתובנה, זה שהראייה הזאת עושה משהו. אנחנו אחר כך חשים כיצד היא נמצאת לנו בעצמות באיזשהו אופן, והיא יכולה להיות לאו דווקא מרגשת. הראייה שלנו, את זה שהטבע של התודעה הוא להיות מוסך, הראייה שלנו את זה ממש, ואז בלי להמשיך באיזושהי דרך להגיד זה אני, משהו לא בסדר איתי, ולכעוס על עצמנו ולשפוט את עצמנו, הראייה הזאת היא תובנה, היא עושה שינוי. זה פחות עניין. מאוד מאוד יכול להיות שברגעים האלה, המפגש עם הטבע של התודעה, עם הדרך שבה התודעה יומיומית מתפקדת, הוא עניין מבחינתנו. הוא מכעיס, הוא מאכזב, הוא מבאס, הוא מעורר תגובות. ואז אנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו שיפוטיים וכועסים על עצמנו, על זה ששפט את עצמנו, על זה שאנחנו שיפוטיים. וממשיך וממשיך וממשיך. הראייה של זה בצורה פשוטה. ככה זה. זה לא עניין. ואז זה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי בתחילת הדברים. האם אפשר ליצור אקלים? בואו נסתכל למשל על על החדר הזה. פה כמה מכם העלו קצת את המקום של הסביבה הזאת של אנדור, שזה מקום שהיה בעברו בית ספר קיבוצי. חלק מכם זה אולי אפילו מחזיר אותם לילדות. מיטות הברזל עם פלורסנטים, עם כל מיני דברים ש... נמצאים כאן בתוך כך במרחב. גם החדר הזה היה חדר מאוד מאוד אפור. ואז בתוך החדר הזה, בתוך המרחב הזה, תלינו וילונות, צבענו את הקירות. ואז הכנסנו לתוכו, זה ממש קרה בתחילת הריטריט. רוני ואיציק, מחצלות ומזרונים וקריות ולמורים, זה מיטה, כן, אבל כוסתה בבד אדום ובו בזמן גם נמנענו מלהכניס לכאן כל מיני דברים, אין מאחוריי איזשהו מסך LCD ענק עם פרסומות ועברובים. אפילו פסלון, גם פסלון של בודה לא הכנסנו לכאן. כל מתוך מקומות של ליצור מרחב שיהיה מאוזן ויהיה מדויק עד כמה שאפשר מתוך התהליך הזה. למשל, המסך של ה-LCD היה עשוי ליצור הרבה עניין אולי, היה הרבה יותר מעניין לפעמים, אפשר לפתוח באמצע המדיטציה את העיניים, אולי לראות איזה סרטון, אבל כל העיסוק הפנימי הזה גם היה יוצר הרבה יותר רעש פנימי. פסלון של בודה לחלק מאיתנו אולי היה יוצר השראה ותחושה של... קדושה הוא כבוד, שאולי למשל המקום של להשאיר את הנעליים בחוץ עושה. ומצד שני, אולי לאחרים זה היה מכניס אותנו אל מחוזות של דת, או דברים שמעוררים התנגדויות. אז לא הוכנס פסלון. בריטריטים של תובנה בדרך כלל אין פסלונים. ובאיזשהו אופן כזה, אי אפשר לומר שאנחנו יצרנו את המרחב הזה. הוא הרי גם, הוא היה כאן לפניכם, כמרחב. ובכל אופן, כל מיני פעולות קטנות והתכוונויות יצרו אותו בדרך שהוא קיים כאן עבורנו, תוך כוונה לתמוך ולשרת בתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו. בתוך הכניסה אל המרחב הזה שאנחנו קוראים לו ריטריט, חלק עצום מהעבודה, מרכאות כפולות ומכופלות, נעשה מעצם הנכונות שלנו, מעצם זה שאנחנו מביאים את עצמנו לכאן ומרשים פשוט לתהליך לקרות. השתיקה, ההימנעות מלהזיק, ההיזכרות בהתכוונות הזאת, העיון בתוך ההנחיות האלה, הימנעות מלפגוע ביצורים חיים, הימנעות מלקחת דברים לא לנו, הימנעות מלעסוק בפעילות מינית, הימנעות מלהשתמש בחומרים מערפלי תודעה. לוח הזמנים, החופש מללכת לאכול מתי שבא לי, הפרידה מהסמארטפון, המון המון דברים שכאלה, הכניסה לעולם המדיטציה, נוכחות בו, השהייה במרחב של הדשא בתוך מרחב של הליכה. והרבה פעמים, ואני מאוד מודע לזה, הרבה פעם בתוך כחולה, כן, אבל אני לא באמת מבין מה זה. מה באמת קורה כאן? ההליכה עם זה, חלק כל כך כל כך גדול ממה שקורה כאן, פשוט כבר קורה כאן. ומעבר לזה, ההתכתבות עם ההנחיות, הבדיקה שלהם איתי, איזשהו משהו מאוד לייט, מאוד קלי. אנחנו כאן לא בביזנס של מלחמות. כל מקום שאנחנו מבחינים שהאיכות של לנסות לשתף פעולה, של להביא אנרגיה או מאמץ, היא מביאה אותנו אל מקום שאנחנו נאבקים, שווה לשאול את עצמנו שאלה. האם אני יכול להיות נוכח בתוך זה, לראות את כל זה אחרת? האם יש משהו שאני לא רואה, שגורם לי אולי לשבת ככה? או גורם לי להגיד, אני לא אפתח עיניים, אני לא אפתח עיניים, אני לא אפתח עיניים. להרפות את המקומות האלה. אנחנו לא אמרנו למשל שאסור לזוז. נכון, יש ערך ליציבות של תנוחה של מדיטציה. יש ערך לפגוש כשעולים בנו מקומות של חוסר נועם, או מה שאנחנו קוראים כאב והתחושות, לראות מה התחושות השונות שנמצאות מתחת למילת מכסה כמו כאב. אבל בו בזמן, אם תנוחת המדיטציה שבה אני נמצא כרגע, אני כבר עד כאן. והדרך היחידה שלי לשב, הדרך שבה אני יושב בה, דרך כוח רצון, דרך לרדת על עצמי או ללחוץ על עצמי, משהו הולך לכיוון שהוא לא מדויק. שווה להיות מאוד ערניים לזה, קודם כל, וממש להזמין את עצמנו בפנים, להזמין את הקול הזה להרגיע. אני חייב. ואז לראות מה נכון. יכול להיות שיש דרך אחרת לראות ולפגוש את מה שמתחולל בי, גם אם זה תחושות מאוד חזקות של דקירה או לחץ, תחושות עצמן. יכול להיות שזה המקום של להיות ערני לזה שזה הזמן הנכון עבורי לשנות תנוחה. ולעשות את זה בלי בלי להרגיש אשם, ובלי להרגיש אפילו, לחשוב אפילו שזאת הפסקה של המדיטציה. אלא פשוט להיות ערני על המעבר שאני עושה. ולשים לב תוך כדי, להשתמש במודעות שמתפתחת בנו ובראייה הישירה, כיצד זה משפיע? האם זה כששיניתי תנוחה בתוך מקום כזה, הרפא והרגיע ותרם, או שזה דווקא מהר מאוד, עוד פעם עלתה בי איזשהו חוסר מנוחה. ללמוד, לראות בתוך כך מה קורה. מקום שיש בו ניסוי ותהייה. גם כאן אני נורא אוהב את המילה באנגלית, playfulness. אני רוצה לסיים בשיר, שיר קצר של המשורר הסופי ג'לאל א-דין רומי. למה אתם כה מפחדים משקט? שקט הוא שורש הכל. אם תוותרו, תיכנעו אל תוך הריקות שלו, אלף קולות ירעימו מסרים שאתם כה נחשפים לשמוע. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. ניתן לכל היצורים החיים יחיו בשלום. ניתן לכל היצורים החיים יחיו באחווה. ניתן לכל היצורים החיים יחיו בשלום, אחווה ואהבה.